טוב, אנחנו חוזרים ללימוד בו התחלנו, דרך חיים של המהר"ל, פירושו על מסכת אבות, והתחלנו פרק רביעי, משנה ראשונה, דבריו של בן זומה. נקרא עוד פעם את המשנה. בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, ככה כתוב בתהילים קי"ט, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר במשלי טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, שנאמר בתהילים, יגע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. והדבר הרביעי, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר בשמואל, כי מכבדי הכבד ובוזי ייקלו. אם כן, המהר"ל מתחיל לברר מדוע בן זומה התמקד בארבעת הדברים האלו, והוא הסביר שרבי, זה בעצם בן זומה, זה רבי שמעון בן זומה, ובגלל שהוא היה כבר חריף מצעירותו, הוא עדיין נקרא על שם אביו, בן זומה, בעצם פתח את הפרק הרביעי בדברים כוללים. הדרכה כוללת את האדם. הדרכה הזאת מקיפה את ענייני שכלו, ענייני נפשו, ענייני קניינו, ובכלל העניין האדם כולו, שעניין האדם כולו זה המקום שהוא תופס בעולם, זה נקרא כבודו, המקום שהוא תופס בעולם. עכשיו הוא מתחיל לפרץ אחד לאחד, ומתחיל כמובן בזהו חכם הלומד מכל אדם. כן, מכל מלמדי השכלתי. אומר המהר"ל, את זה כבר למדנו, שבעצם בן זומה מה לחדש חידוש גדול. מהו החידוש הגדול שהוא מחדש? שהעיקר בחוכמה זה ההשתוקקות לחוכמה. איזהו חכם הלומד. זה הגדרת חכם. החכם זה מי שכל הזמן מוכן להיות לומד. זה, הרי בן זומה בא לעסוק במידות, תיקון המידות. אם כן, יש לכאורה הגדרה של חכם מי שיודע חוכמה, מי שקנה חוכמה. אומר המהר"ל, אבל זה לא מה שבן זומה בא ללמד אותנו. זה ידענו מעצמנו, שחכם זה בדי מי שקנה חוכמה. לא, הוא בא ללמד אותנו מה התכונה הנפשית הנדרשת כדי להיות חכם. הרי מסכת אבות עוסקת בתיקון המידות. אם כן, אנחנו עכשיו עסוקים בתכונות הנפשיות. החכם זה לא רק אדם שקנה חוכמה, זה קודם כל מי שמשתוקק ללמוד. וההוצאה לפועל של המידה הנפשית הזאת, זה שהוא לומד מכל אדם. הוא לומד מכל אדם כי הוא פיתח בו את ההשתוקקות, את בקשת החוכמה. הוא מבקש כל הזמן להיות חכם. איזה הוא חכם הלומד. מכל אדם זה התוצאה. כיוון שהוא רוצה ללמוד, אז הוא מבין שהוא צריך להיות לומד מכל אדם. אחרת, הוא עלול להפסיד משהו מן החוכמה. זה שהוא מוכן ללמוד מכל אדם, זה בגלל שהאדם הזה הוא אכן לחוכמה. הוא כל הזמן מוכנות לקראת חוכמה. זה התפקיד של בן זומה, ללמד אותנו מהי המדרגה הנפשית שבו נמצא האדם. היום, בפסקה שנלמד עכשיו, המהר"ל משלים את זה עוד יותר, והוא יסביר מדוע במיוחד החוכמה דורשת השתוקקות, בקשת החוכמה. בלי שאדם יהיה מבקש חוכמה, דורש חוכמה, משתוקק כל רגע לחוכמה, הוא לא יוכל להיות חכם. הוא מסביר, יסביר את זה. וכמובן מדובר בחוכמת התורה. למה צריכים תכונה נפשית כזאת מיוחדת של השתוקקות לחוכמה כדי לקנות את חוכמת התורה? כן, אנחנו מתחילים את הפסקה הבאה, אנחנו בדף קוף סמך א', ועוד יש לך לדעת, כן, הפסקה החדשה שמתחילה באמצע עמודה ימנית. ועוד יש לך לדעת. מצאתם? יופי. כי החוכמה היא נבדלת מן האדם, שהוא הנושא לחוכמה. ודבר זה ביארנו כמה פעמים. כן? למשל, בפרק ג' במשנה י' כי החוכמה באדם שהוא בעל גוף נבדלת ממנו. ושם חכם בא לאדם מצד עצמו. ולפיכך אין ראוי שיקרא האדם חכם בשביל החוכמה שבו. כי מה עניין האדם שהוא בעל גוף על החוכמה? רק מפני שהיה משתוקק לקבל החוכמה, וכאשר החוכמה היא אל האדם, בעניין זה מתעצם הנושא שהוא האדם המקבל עם החוכמה שמקבל. כמו שמתעצם החומר שהוא הנושא עם הצורה שמקבל. אבל אם לא היה משתוקק הנושא שהוא החומר אל קבלת הצורה הזאת, כאילו אין כאן קבלת צורה לגמרי. וצריך שיהיה כאן השתוקקות לקבל הצורה. כן, המהר"ל מסביר פה דבר עמוק. ננסה לברר את מה שהוא אומר. אומר המהר"ל בעצם שמצד הטבע לא ייתכן שאדם יקנה את חוכמת התורה. עקרונית, אדם שהוא בעל גוף, בעל חומר, כן? כלומר, שהוא חי מדרגה טבעית מוגבלת, לא ייתכן שהוא יצליח להשיג את החוכמה האלוקית. לא ייתכן. זה כמו שהאש נאחזת בתנאים מאוד מיוחדים, כן? לא יכולה להיאחז בכל דבר. דוגמה, האש לא נאחזת באבן, באפר. היא לא נאחזת. אתה לא יכול להדליק אש באבן. זה לא עובד. מה?
עץ רטוב גם.
עץ רטוב, למשל, גם כן. לא וכו'. וכן, תאריך תנאים, כן? אתה צריך משהו שהוא דליק, אתה צריך לחמם אותו עד לטמפרטורה מסוימת כדי שזה יאחז בו. אחרת האש לא תהיה נאחזת. אז עכשיו זה אותו דבר לגבי האדם. האדם הוא אפר. מן האפר באת, אל האפר תשוב. והתורה היא אש. ככה חכמים אמרו שהתורה זה אש. ועכשיו איך יכול להיות שאש נאחזת באפר? זאת אומרת, מצד הטבע זה לא עובד. זה לא. עקרונית, אדם שלומד תורה, היה צריך להיות במצב שהוא לא מבין כלום. זה לא שייך לו. זה אלוקי. כן? זה מה שגם המלאכים טענו. כשמשה רבינו, מסכת שבת, כן? כשמשה רבינו בא לקבל את התורה, מה אמרו המלאכים? מה לילוד אישה בינינו? למה כינו אותו ילוד אישה? למה השתמשו בביטוי הזה כלפי משה רבינו? כי פה בשמיים זה אש. מה זה שמיים? זה אש. והנה פתאום בשר ודם פה. מה זה עושה? לא הולך ביחד. הוא יישרף. לא, לא מתאים. לא שייך. כן? והקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבינו להחזיר להם תשובה. אתה צריך להסביר. איך יכול להיות שהתורה תרד ממדרגת שמיים למדרגת ארץ? איך היא תהיה נאחזת פה? הקדוש ברוך הוא ביקש לתת תורה לבני אדם, אבל בשמיים צועקים, זה לא יעבוד. בני אדם לא מתאימים, לא שייכים למדרגה הזאת, כן? של תורה, שהיא אש. בראשית, המילה הראשונה של התורה בראשית, אותיות ברית אש. ככה כתוב בספרים. זאת אומרת, זה בקיצור לא שייך. או אתה נשרף, או שזה בכלל לא נאחז. ממה נפשך? והנה, בא הקדוש ברוך הוא, מבקש לתת לנו תורה. מתן תורה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. איך זה יעבוד? איך בני אדם יצליחו להשיג תורה? וגם אם ינסו ללמוד, איך באמת הם יצליחו להידבק בתורה? איך זה יעבוד? זה מה שהוא מסביר. ועוד יש לך לדעת, כי החוכמה היא נבדלת מן האדם. שהוא, האדם, אמור להיות הנושא לחוכמה. הרי זה כמו כל דבר. אם אתה מבקש שדבר יופיע, צריך כלי קיבול. צריך כלי שיהיה מסוגל להכיל. אם אין כלי, כן? במה מדליקין ובמה אין מדליקין. פרק שני מסכת שבת. מה באו לגלות לנו? סוד מאוד גדול. אתה רוצה להדליק נרות שבת, אתה חושב שאתה יכול להדליק בכל דבר. צריך לדעת מה השמנים, מה הפתילות, מה הכלי. אם אין כלי, אם אין שמן, אין פתיל, לא יעבוד. במה מדליקין ובמה אין מדליקין. אז האמת שזה גם מרמז לתורה. במה מדליקין את אור התורה באדם ובמה אין מדליקין. זה לא יעבוד. כי החוכמה היא נבדלת מן האדם. שהוא הנושא לחוכמה, הנושא מלשון לשאת, להכיל. ודבר זה ביארנו כמה פעמים. כי החוכמה באדם שהוא בעל גוף נבדלת ממנו. מה פירוש? זה לא מאותה איכות. זה לא אותו חומר. זה בכלל לא אותו עולם. עולם החוכמה האלוקית הנבדלת, המופשטת. שהיא כולה, התורה הזאת היא כולה אור. כי נר מצווה ותורה אור. איך בכלל תהיה נאחזת באדם שהוא גוף, חומר, אפר מן האדמה, מן האפר באת אל האפר תשוב. ילוד אישה, נולד מטיפה שרוחה. כמו שיאמר בתחילת פרק ג' פה, במסכת אבות. יופי. ממשיך המהר"ל ומסביר עוד. וחכם זה לא האדם ששפכו עליו קצת ידיעות. זה לא נקרא חכם. אפילו אדם שקונה ידיעות באופן מזדמן, באופן מקרי, ואפילו אדם שקנה הרבה ידיעות, יכול להיות שהוא עדיין חמור נושא ספרים. יש ביטוי כזה, חמור נושא ספרים. אבל הוא עדיין לא חכם. כי חכם זה שייך לעניין המהות. צריך להבין את זה. חכם זה דבר הרבה יותר מהותי מאשר אדם שיש לו ידיעות. זה השתנות במהותו של האדם. שעכשיו הוא לא ייקרא אדם, הוא ייקרא בשם חכם. זה דבר מהותי. ולכן פתאום חכמים באים ומררים שחכם הוא אדם שונה. למשל, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. חכם עיניו בראשו, מה זאת אומרת, מה באת להגיד לנו? חכם שהוא חכם אמיתי, חכם של תורה, הוא בכלל לא דומה לכל אדם. אתה נראה לך בעיני, זה נראה בעיניך שהוא ככל אדם, אבל זה טעות. הוא כבר באיכות שונה, ויכן יש לו תכונות מיוחדות. וחכם עדיף מנביא, מסכת בבא בתרא. מה זאת אומרת עדיף מנביא? עדיף מאדם שהשם מתגלה אליו? כן. למה? כי הוא כולו אלוקי. הוא שינה את מהותו. הנה אומר את זה. ושם חכם בא על האדם מצד עצמו. לא מצד שחכם זה אדם שיודע הרבה. הכוזרי למשל שואל, החכם, כשהכוזרי בא לשאול את החכם, אז הוא מתחיל לברר איתו את עניינת הדרגות שבבריאה. אז הוא אומר, שמעת על דבר כזה שיש דרגות בבריאה? מה שמעתי? תומם, צומח, חי, מדבר. אומר, ואתה שמעת על עוד דרגה? מעל דרגת מדבר? דרגת מדבר זה אדם שמדבר, נכון? דומם, צומח, חי, מדבר. שמעת על עוד דרגה למעלה מזה? מה אומר הכוזרי? שמעתי. כן? מה שמעת? איזה דרגה עוד אתה מכיר למעלה מדרגת מדבר? מה ענה הכוזרי לחכם? אז הוא אמר, מלמעלה מדרגת מדבר זה חכם. אז אומר לו החבר, ככה קוראים לחכם בכוזרי, אומר לו, חכם זה לא דרגה נוספת. זה אדם שיש בו פיתוח של דבר שנמצא באדם השכל. זה לא עוד דרגה. זה אדם שקנה ידיעות. אז אומר לו הכוזרי, אז אם כן, מה זה הדרגה הנוספת? יש דבר כזה? אז מה הוא אומר לו? בטח שיש דרגה נוספת. אבל זה לא אחד שיודע הרבה. כן? מה זה? זה משה. ככה הוא אומר לו שם. זה דרגת ישראל. אבל איזו דוגמה הוא נותן לו? הוא נותן לו את הדרגה של משה רבינו. שם הוא אומר לו, אז מה המיוחד? זאת אומרת, אתה לא יודע, זה משהו אחר לגמרי. אתה רוצה לספר לך על התכונות של הדרגה הזאת? נכנס לתוך האש ולא נשרף. מה? כן? ודאי. 40 יום ו40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה. מה אתה מדבר? יש דבר כזה? יש דבר כזה? אז מה בעצם הוא מצייר לפניו? הוא מצייר לפניו את דרגת ישראל, דרגת הנביא, דרגת משה רבינו. אבל משה רבינו זה חכם, נכון. אבל לא חכם במובן של מי שקנה חוכמה, הרבה, אלא במובן שאצלו החוכמה היא כבר הוא עצמו, הוא החוכמה, והחוכמה היא הוא, והוא אדם שונה. זה מה שאומר המהר"ל. ושם חכם בא על האדם מצד עצמו. ולפיכך אין ראוי שיקרא האדם חכם בשביל החוכמה שבו, כי מה עניין האדם שהוא בעל גוף אל החוכמה? כלומר, לכאורה, זה לא מתאים. אם אתה מדבר על חוכמה כזאת, כן, שעושה את האדם משהו אחר מאדם, אז זה לא מתאים, כי אדם הוא אדם. הוא נשאר מוגבל. אבל זה לא המטרה של חוכמת התורה. מטרה של חוכמת התורה זה לא שאתה תקנה הרבה ידיעות, זה שאתה תהיה בדרגה החמישית. אתה תהיה בדרגת ישראל. אתה בכלל באיכות שנה. אתה בבן אדם אחר לגמרי. מבחוץ אתה נראה כמו כולם, ומצד האמת בפנים, אתה לגמרי שונה. אתה במדרגה של נצח. אתה במדרגה של אינסוף. אתה במדרגה של אמת מוחלטת. אתה במדרגה שהמציאות לא פועלת עליך, אלא אתה פועל על המציאות. אתה במדרגה של אור המאיר את העולם. איך אפשר לקנות חוכמה כזאת שמשנה אותך עד כדי כך שאתה בכלל באיכות אחרת? רק מפני שהיה משתוקק לקבל החוכמה. כדי להגיע לזה צריך מאמץ מאוד מיוחד. צריך לרצות את זה, צריך לבקש את זה. וכאשר החוכמה היא אל האדם בעניין זה, כלומר, רק כשהאדם קונה את זה של והגית בו יומם ולילה, כי אתה מבקש את זה, כי אתה משתוקק לזה, אם תבקשנה ככסף, ואתה כל הזמן רודף אחרי זה, ובעצם אתה מגייס את כל כוחות החיים שלך בשביל זה. רק במצב כזה, וכאשר החוכמה יהיה לאדם בעניין זה, ואז אומר המהר"ל דבר כזה, שחל שינוי באדם. מתעצם הנושא שהוא אדם המקבל, כלומר, האדם הזה המבקש את החוכמה הזאת, ומשתוקק אליה, ורודף אחריה, ובמצב של הגית בו יומם ולילה, הוא מקבל דרגה חדשה, מתעצם הנושא, עוצמות חדשות, איכות חיים אחרת, המקבל עם החוכמה שמקבל. כלומר, הוא עולה ונדבק בחוכמה, כן? הוא חייב למשוך את עצמו מן המדרגה הטבעית, מן המדרגה של גוף רגיל, של אדם, למדרגה שעכשיו כולו דבק בחוכמה, כולו שייך לה, אם תאמר לחוכמה, אחותי את. הופך להיות אח לחוכמה. אמרי, אמור לחוכמה, אחותי את. מתעצם הנושא שהוא אדם המקבל עם החוכמה שמקבל, כמו שמתעצם החומר, עכשיו הוא מסביר קצת יותר, אבל פי שזה לא כל כך פשוט להבין את מה שהוא אומר, כמו שמתעצם החומר, שהוא הנושא עם הצורה שמקבל. אז אנחנו נחזור עכשיו לסוד הנר. מה קורה כשאתה מקרב את האש אל הפתילה שטובלת בשמן, שנמצא בתוך הכלי, שהפתילה הופכת להיות אש. זה עכשיו לא פתילה, זה עכשיו אש. הפתילה בעצמה היא אש. אחרי זה לא היה דולק. זה היה נשאר חוטים. אלא החוטים של הפתילה הופכים להיות חומר בוער. אז האדם, כדי לקנות את חוכמת התורה, גם הוא צריך להיות ככה, גופו צריך להיות כמו אש. וככה חכמים מציירים תלמיד חכם, שהוא כמו סלמנדרה. ככה זה, סלמנדרה זה חיה מיוחדת כזאת, שהיא, אתה לוקח את הדם שלה, ואתה שם את זה על הגוף, ואתה לא נשרף מן האש. או הסבר אחר בדברי חז"ל, מה זה סלמנדרה? כשאתה מבעיר אש 7 שנים במקום אחד, יוצאת משם חיה מיוחדת מאוד, מתוך האש הבוערת 7 שנים ברצף, וקוראים לחיה הזאת סלמנדרה. נו, אז זה הולך ביחד. אותה סלמנדרה שנולדה מאש שבערה 7 שנים, אם עכשיו אתה תיקח את הדם שלה, כך אומרים שהאימא של חזקיהו, כן? היא משכה את גופו של חזקיהו בדם של, של סלמנדרה, ולכן לא יכלו לשרוף אותו, כי הוא היה כזה כולו מוגן מן האש. זהו, מה זה הסלמנדרה הזאת? זה תלמיד חכם שיושב 7 שנים, וכל כולו תורה, ועוסק רק בתורה, ועכשיו הוא עכשיו הופך להיות כמו התורה עצמה, אש! זה איכות אחרת, זה מה שהוא מסביר. מתעצם הנושא שהוא אדם המקבל עם החוכמה שהוא מקבל. זה מתמזג, זה בכלל לא הופך להיות שני דברים. זה לא האדם והחוכמה. זה לא הלומד והספרים. הוא התורה בעצמו. כמו שדוד המלך רמז לזה בפרק ראשון בתהילים. כן? אשרי האיש. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. תורתו של מי? תורתו שלו. הוא הפך להיות תורה, בן אדם הזה. בהתחלה זה נקרא תורת השם. זה עדיין מחוץ לאדם. כי אם בתורת השם חפצו, זה עדיין תורת השם, זה מחוץ לאדם. אבל אחר כך הוא בתורתו שלו. ככה אומרים חז"ל. הוא הפך להיות תורה עכשיו. אבל אם לא היה משתוקק הנושא שהוא החומר אל קבלת הצורה הזאת, אבל אם אין השתוקקות, אין בקשת, אין אהבה בוערת כזאת של האדם אל החוכמה, הוא לא בוער עבור החוכמה הזאת, אז האש לא נאחזת בו. זה רק אם האדם בעצמו בוער, בוער אהבה. כי חולת אהבה אני. מים לא ישטפוה. אי אפשר לכבות את זה. אתה כבר לא יכול לכבות. זה אש בוערת כזאת, שהאדם בעצמו הופך להיות כזה. אבל אם לא היה משתוקק הנושא שהוא החומר על קבלת הצורה הזאת, כאילו אין כאן קבלת צורה לגמרי. את חוכמה היא עדיין נוגעת ולא נוגעת באדם. מרחפת מעל פני המים. אבל היא עדיין לא הוא בתוכו עצמו. וצריך שיהיה כאן השתוקקות לקבל את הצורה. ואם אין השתוקקות, לכן התורה היא דורשת קודם כל השתוקקות אל התורה. זה הדבר החשוב ביותר שצריך לפתח. כשאדם לומד תורה, עד שהוא בא לקנות הרבה ידיעות, קודם כל הוא צריך לפתח את אהבת התורה. אם לא תהיה לו אהבת התורה, אז הוא לא יצליח, הוא לא יהיה חכם. כן, רצה להגיד משהו.
שאלה, האם ההשתוקקות הזה צריכה להיות בכל רגע, בכל שנייה, במודע, בתודעה?
כן, ככל שההשתוקקות הזאת היא יותר גלויה, אז היא יותר פועלת גם בזמן שאדם לא לומד. כי מה לעשות? האדם הוא נשאר אדם, אז יש לו עדיין דברים אחרים. אבל ההשתוקקות הזאת עושה שנקרא שאין הפסק. בואו נוכיח את זה מבחינה הלכתית. שכשיש השתוקקות, אף על פי שאדם כרגע לא לומד תורה, זה נקרא שהוא לא מפסיק ללמוד תורה ולהיות קשור לתורה. ההוכחה היא ברכת התורה. כל בוקר האדם קם, אומר ברכות השחר ואומר ברכת התורה. נכון? יופי. אם עכשיו האדם, או נגיד מניח תפילין בבוקר, כן, ואחר כך הוא מוריד אותם, ואחר כך בשלב מסוים הוא רוצה לחזור להניח תפילין. צריך לחזור ולברך, כן או לא? ועדיין צריך לחזור ולברך. נכון מאוד, כי הוא השיח את דעתו מן התפילין. אז הוא חייב לחזור ולברך. טוב? עכשיו, מה קורה? בבוקר אנחנו קמים, לפני שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מברכים ברכת התורה. בסדר? ולאחר כך האדם הולך לאכול. ארוחת בוקר. טוב, אחרי זה הוא הולך ללמוד. אבל אחרי זה הוא צריך ללכת לשוק. אחרי הוא צריך אולי גם ללכת לעבודה. הוא גם צריך לעשות כל מיני דברים ששייכים לענייני העולם הזה. נכון? אחר כך חוזר לכל ארוחת צהריים. אז עוד פעם הפסקה. אולי אחר כך הוא הולך לנוח. יכול להיות. הולך לנוח כמה דקות. כדי שיהיה לו כוח למחצית השנייה של היום. נו, אז מה קרה? אז למה אתה לא חוזר לברך ברכת התורה? הרי אם היית צריך לחזור ולניח תפילין, היית צריך עוד פעם לברך. אם אתה מקיים מצווה ואתה מפסיק, כשאתה חוזר לקיים את המצווה הזאת, אתה צריך לחזור ולברך. אז מה פתאום אנחנו לא חוזרים לברך ברכת התורה? אלא זה לא נקרא הפסק. מצד האמת, אנחנו כל הזמן בהמתנה, בהשתוקקות, שבאותו רגע שנהיה פנויים, שאנחנו נוכל להשתחרר מן העיסוקים האחרים, אנחנו מיד מוכנים לחזור ללימוד תורה. אחרת זה נקרא ביטול תורה. אם אדם, ביטול תורה זה לא כשאדם עושה דברים מוכרחים. אם אדם עושה דברים מוכרחים בחיים, זה לא נקרא ביטול תורה. ביטול תורה זה כשגמרת לעשות את כל מה שהכרחי לעשות, ואתה לא חוזר ללימוד, זה נקרא ביטול תורה. אז יכול להיות שאחד בשביל אחד זה 10 שעות הפסקה, כי הוא הלך לעבוד 10 שעות. יכול להיות שבשביל אחר זה 10 דקות הפסקה. כי יש לו זמן, הוא לא חייב לעבוד. אולי הוא בפנסיה. אולי בכלל לא צריך עבודה, כי יש לו משהו שמפרנס אותו בלי שהוא צריך לעבוד. אז אם הוא עושה הפסקות כאלה, סתם יושב בטל, בוהה באוויר, אז זה אצלו ביטול תוירה. אז למה בדרך כלל אנחנו לא חוזרים לברר ברכת התורה אחרי כל הפסקות האלה? כי זה לא נקרא הפסק. כי אנחנו משתוקקים. כשהקדוש ברוך הוא אמר והגית בו יומם ולילה, הוא לא התכוון שאדם 24 שעות מסביב לשעון לומד תורה. מה זאת אומרת? אין לנו מצב כזה, אין דבר כזה, אין אדם כזה. 24 שעות מסביב לשעון לומד תורה. 365 ימים בשנה, כפול 120 שנה. אין דבר כזה. אז מה התכוון ריבונו של עולם והגית בו יומם ולילה? שתהיה בך השתוקקות כזאת. ולכן כל דבר זה כן נקרא לימוד. כשאתה משתוקק, רק יהיה לי איזו אפשרות, תהיה לי אפשרות, יהיה לי זמן פנוי, אז אני מיד מוכן לחזור ללימוד. ואני מוכן ללמוד מכל אדם. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. כשאדם נמצא במצב של השתוקקות, ההפסקות הן לא הפסק. אבל אם לא, האדם לא נמצא במצב של השתוקקות, אז יש פה איסך הדעת. יש פה אדם שהתרחק. אז אם הוא יתרחק, אז הוא חייב לחזור לברך. רק בגלל שאנחנו מוכנים כל רגע ורגע להגיע ללימוד תורה, אם מישהו נגיד את זה, תגיד, מה אתה עושה עכשיו? דווקא עכשיו יש לי זמן פנוי. נו, מי תבוא? בוא נלמד. אם לא תהיה במצב כזה, אם תגיד, מישהו יבוא, בוא, אני מציע לך ללמוד. תגיד, לא. לא, לא, עכשיו לא בא לי. תן לי עכשיו, רוצה ככה שלושה שבועות, רוצה להסתכל על השמיים. אז מה זה צריך להיות? זה לא נקרא חכם. חכם זה לא זה. אתם מבינים? והוא שרמז השתוקקות החומר לצורה, ותראו מה שהמהר"ל עכשיו מעמיק עוד יותר, זה דחקו הרי בקודש, שהמהר"ל אחרי שהוא מסביר עניין, הוא חוזר לברר אותו מכל הכיוונים בעוד יותר עומק, והוא אומר שלדבר הזה מצאנו רמז שהאדם צריך להיות בהשתוקקות אל התורה, אל החוכמה, אל בקשת האמת. כל הזמן צריך להיות מגויס לזה נפשית, פנימית. זה לא אומר שהוא לא יכול להקדיש את זמנו לדברים אחרים שהם חשובים. תורה עם דרך ארץ, תורה עם מלאכה, אין שום בעיה עם זה. אם אתה במצב של השתוקקות אל החוכמה, אין שום בעיה. שגם תהיה לאדם מלאכה, ההפך, לפי הרמב״ם זה האידאל הגדול. אבל צריכה להיות השתוקקות במידות, במידה נפשית. והוא שרמז השתוקקות החומר לצורה בכתוב, ואל אישך תשוקתך. בפשט, הדבר הזה נאמר לחווה ביחס לבעלה. נכון? ואלישך תשוקתך. ובדברי חכמים יודעי החוכמה, אין, מה אמרו? יותר משהאיש רוצה לישא האישה, סליחה, רוצה לישא, האישה רוצה להינשא. וכל זה כי השתוקקות החומר לקבל הצורה להתעצם בו. וזה מה שאמר כאן, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. כלומר, יש השתוקקות. נכון שהאיש בא לקדש את האישה, וזה בגלל שהאישה מוכנה לקבל קידושים. היא בעצם מבקשת את זה, היא משתוקקת לדבר הזה להקים בית. אז בזכות זה היא עכשיו הופכת להיות אישה מקודשת. אם היא לא הייתה רוצה, האיש לא יכול, אין קידושים בעל כורחה של אישה. יש גט בעל כורחה, לפי התורה, לא לפי רבותינו. חכמים תקנו שכבר לא, אבל מעיקר הדין, לפי התורה, אפשר לגרש אישה בעל כורחה, אבל אי אפשר לקדש אישה בעל כורחה. כלומר, לעלות מדרגת פנויה לדרגת אישה מקודשת, שזה דרגה של קדושה, לכן נקרא מקודשת, הרי את מקודשת, זה דרגה של קדושה להיות מקודשת, צריכה להיות השתוקקות. צריכה להיות בקשת זה, בקשת הקידושין. לכן היא מושיטה אצבע כדי להוכיח שהיא רוצה בקידושין. אז אותו דבר, זה בזה יש רמז לאדם הרוצה להיות חכם, שהוא צריך לבקש תורה, הוא צריך לבקש את הצורה. התורה נותנת לאדם צורה. לכן חכם אומרים שזה אדם בעל צורה, יש לו צורה. איזה צורה? צורה רוחנית. אם אתה רוצה לקנות צורה רוחנית, אתה צריך לבקש את הצורה הזאת. אם לא, החומר נשאר כבד מאוד, רחוק מאוד. מה? או לבקש ממי? מי נותן התורה? בגלל זה אנחנו מתפללים. אתה שואל שאלה נפלאה. ממי לבקש? מריבונו של עולם. למה לפני שאנחנו לומדים תורה צריכים לברך? בדיוק כדי לברר את זה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. אנחנו שייכים לעם שהקדוש ברוך הוא רואה בו כתובת לתורתו. אז אני שייך לעם הזה. לכן יש לי את היסוד הסגולי שמאפשר לי לבקש תורה. אם לא היה לי יסוד סגולי כזה, בכלל לא היה שייך. מה פתאום? אם הקדוש ברוך הוא, קרבנו להר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה זאת אומרת? אם קרב אותנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. על מה דיינו? שהלכנו לראות את ההר? לא! שקרב אותנו להר סיני, זה כבר נתן לנו תכונה של מי שמוכן להיפגש עם האלוקים. זה שהקדוש ברוך הוא קירב אותנו להר סיני, זה כבר עשה אותנו שונים. הראויים בכלל להתגלות אלוקית. אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את תורתו, דיינו. על מה דיינו? אז מה היינו עושים שם? קמפינג? מה היינו עושים שם? אלא קרבה להר סיני. משה קיבל תורה מסיני. זה אומר שאנחנו כבר ראויים לתורה. אנחנו מוכנים לזה, מוכשרים לזה. אז אנחנו מבחים, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. טוב? אז אם כן, יש לנו כבר יסוד קולקטיבי. יש לנו כבר יסוד כללי לתורה. אנחנו כבר שייכים לתורה מצד היותנו שייכים לעם ישראל. אבל צריך עוד שזה יגיע אליי באופן מיוחד. כן? נכון. התורה שייכת לעם ישראל. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אבל אני פלוני, אני צריך לקבל באופן פרטי את אותה תורה. אני צריך להתעלות לאותה תורה. אני צריך להיות מסוגל, ראוי, לאותה תורה שניתנה לעם כולו. אז מה אני אומר? ברוך אתה שם נותן התורה בהווה. אם אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא עכשיו מלמד אותי תורה, אין סיכוי שאני אבין משהו. בזמן שאנחנו עכשיו לומדים תורה, צריך לדעת שאם לא היה פה גילוי אלוקי להאיר את ליבנו ולהאיר את עינינו ולפתוח את ליבנו לתורה, לא היינו מבינים כלום. בגלל שזה אלוקי. זה העניין שהוא מברך כאן. וכל זה כי השתוקקות החומר לקבל הצורה, להתעצם בו, וזה מה שאמר כאן, איזה חכם הלומד מכל אדם, שכאשר היה לו השתוקקות החוכמה, בגלל ההשתוקקות, אז ראוי שיקרא בשם חכם. כלומר, שימו לב, זה בכלל לא משנה כמה אתה יודע, משנה כמה אתה משתוקק. כדי להיקרא בשם חכם, מה שקובע זה כמה אתה רוצה את אותה תורה. כמה אתה משתוקק. זה עושה את ההבדלים בין אדם שלומד לבין אדם אחר שלומד. מה שקובע את ההבדלים, הדרגות בין אנשים שונים שלומדים, כן? לכאורה כולם לומדים אותו דבר, כולם לומדים אותה מסכת, כולם באים לאותם שיעורים, כולם יושבים אותן שעות על הספסלים, אז למה יש דרגות שונות בין אנשים שלומדים תורה? בגלל הדבר הזה. בגלל ההשתוקקות השונה שיש בין זה לזה. כשכאשר היה לו השתוקקות החוכמה, אז ראוי שיקרא בשם חכם, שבא על האדם מצד עצמו, ואז האדם הופך לחכם. לא שהאדם יקרא בשם חכם, אלא שהאדם הוא חכם. יש הבדל מאוד גדול. למשל, באוניברסיטה, במה מתעסקים? בלחלק תוארים. כלומר, זה לא שאתה באמת חכם. זה שמוסיפים לשם שלך תואר. השולחן הלבן, מה העיקר? זה שזה שולחן או זה שהוא לבן? ברור, העיקר זה שזה שולחן. אז יש גוונים, פעם יש שולחן לבן, פעם יש שולחן חום, פעם יש שולחן בז', לא משנה. זה לא כל כך משנה לגבי השימוש. זה נקרא תואר. אז אדם שמקבל תואר באוניברסיטה, זה לא שינה שום דבר בו בעצמו. כלום. קנה ידיעות, במקרה הטוב. אבל אומר המהר"ל, לגבי תורה זה לא ככה. בכלל, החכם, האדם הזה שקנה תורה באופן אמיתי, הוא כבר לא נקרא אדם, הוא נקרא חכם. בו בעצמו. הוא כבר במה למדרגה אחרת. הוא לא המדרגה של אדם, הוא מדרגה שונה. זה בדיוק מה שגילה רבי יהודה הלוי הכוזרי למלך. תדע לך שיש דרגה חמישית. אבל הוא לא מכיר את זה, כי הוא לא חווה את זה. אבל אם אתה רוצה לבקש את האמת, אתה מלך כוזר, החלטת לבקש את האמונה האמיתית, אז תדע לך שפה אתה מתקרב לדבר חדש לגמרי. זה אתה לא מכיר, אתה לא יכול להכיר את זה. כי בעולם התורה זה דרגה שונה לגמרי. ועם ישראל כולו הוא בדרגה כזאת. הוא בדרגה שונה לעומת עמים אחרים. לכן מבחוץ זה נראה כאילו עם ככל העמים. ומצד האמת הוא בכלל לא דומה לעמים אחרים. בכלל לא. זה טעות אופטית. מבחוץ זה נראה כאילו שזה אותו דבר. בזה מתבלבלים האנשים. וזה מה שאנחנו מיד מבררים כשאנחנו מברכים ברכת התורה. אשר בחר בנו מכל העמים. מה זה בחר בנו מכל העמים? הוא עשה אותנו שונים. ככה אומר הנביא ישעיה, פרק מ"ג. שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בריאה חדשה. אנחנו בכלל לא דומים לאחרים. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה בכלל לא אותו עם. זה לא דומה לעמים אחרים בכלל. אנחנו עברנו מוטציה, טרנספורמציה, כשהלכנו להר סיני. אילו קרבנו להר סיני ונתן לנו את תורתו, דיינו כי השתננו. עכשיו בחרנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מזכות, מכיוון שהשתננו, אז באמת יכולנו לקבל את התורה. היא מתאימה לנו ככלל. ואחר כך, כדי שזה יתאים אליי כפרט, אז אני צריך להגיד לריבונו של עולם, בבקשה תלמד אותי. נכון, זה השיעור שיעור שהרב נותן, אבל הרב נותן כי הוא קיבל מי שקיבל מי שקיבל מי שקיבל מי שקיבל ממשה רבינו, שקיבל בסיני. משה קיבל תורה מסיני. אם אתה לא מתחיל ככה, אז אתה לא יודע מה אתה לומד. בגלל זה פרקי אבות מתחיל במשנה הזאת, כדי להגיד שפה אתה צריך לעבור שינוי מהותי, כדי להיות ראוי לתורת משה. טוב, שבת שלום.